אנחנו נמצאים בראשונה לפטרוס, פרק 5, פרק ה. לפני שנקרא מפסוק 5, נקרא פסוקים 5, 6, 7, נעשה חזרה קצרצרה על הפסוקים הקודמים. ראשונה לפטרוס, פרק 5, פרק ה. אנחנו תכף נקרא פסוק 5, אבל לפני כן נחזור בקצרה. תשימו לב שהתחלנו כאן את הקטע הזה, שפטרוס פונה אל הזקנים, פסוק הראשון, והוא מזהיר אותם איך עליהם להתנהג. לזקנים, דיברנו כאן, מנהיגי הקהילה, יש המון המון אחריות בקהילה, והם צריכים להיזהר מאוד בכל ההתנהגות, גם כלפי אבינו שבשמיים, גם כלפי אחים ואחיות. והוא אומר להם כאן, תראו את עדר אלוהים, תשגיח עליהם, ברצון אלוהים, בנפש חפצה, ביותכם מופת לצון. באמת, איזה אחריות, אנשים שהם אמורים להיות מנהיגים, הם חייבים להיות ללא דופי, להיות דוגמה, להוביל אחריהם אחים ואחיות בדרך הנכונה. איזה זכות ואחריות נפלאים. ועכשיו אנחנו נקרא בשלושת הפסוקים הבאים לגבי גם אחרים בקהילה, מה האחריות שלהם, ונקרא פסוקים 5, 6, 7. וכן גם הנערים יקנאו לפני הזקנים, וחיגו כולכם שפלות רוח, ויקנא האיש לרעהו, כאלוהים ללצים יליץ ולענבים ייתן חן. אשפילו נפשכם תחת יד אלוהים החזקה, למען ירומם אתכם ביתו. השליחו עליו כל יהבכם, כי הוא ידאג לכם. אז נתחיל עם פסוק 5, מדובר, נתחיל עם הנערים שצריכים להיכנע לפני הזקנים. על איזה זקנים מדובר? בהקשר הזה ניתן להבין זקני הקהילה. אני מבין שלא רק זקני קהילה, ההתייחסות הישירה לזקני הקהילה, אבל גם כמובן לזקנים וזקנות אחרים בקהילה. מי זוכר מה כתוב בתורה על היחס לאנשים מבוגרים, זקנים, זוכרים? מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זה בויקרא מופיע באיזשהו מקום. אתה רואה, אתה יושב, אתה רואה מתקרב אליך אדם זקן, תקום תיתן לו לשבת. אני בטוח שכל אחד מאיתנו עושה את זה. גם כשאנו נמצאים באוטובוס ורואים אדם זקן או אישה בהיריון, ברור שאנו נקום, לא ניתן לה לשבת. איזה שאלה. אני חושב שאנחנו כמאמינים זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. חשוב מאוד לכבד אנשים מבוגרים, זקנים. זה רצון אלוהים. והדרת פני זקן. לכבד אותם, להתייחס ברצינות, לשמוע. יש להם הרבה הרבה ניסיון חיים. שברור שחסר לצעירים. עכשיו פה תשימו לב, פטרוס קורא לצעירים, תיכנו לפני הזקנים. להיכנע. אני חושב שדווקא בתקופתנו, המצווה הזאת היא חשובה במיוחד. ולמה? להבנתי, מה שקורה בעשרות השנים האחרונות, הוא לא קרה מאז ומעולם. שבעצם תשימו לב, שהצעירים, הצעירות, במיוחד בעולם המערבי, הם יותר ויותר מובילים. ומה שקורה במהפכה הזאת, שמה שאנחנו נמצאים בעיצומה, בהרבה תחומים הצעירים עולים על המבוגרים. במיוחד היום אנחנו יודעים שהדבר הכי מרכזי זה תחום המחשבים, כמעט הכל ממוחשב היום, ובתחום הזה הם בפירוש מגיעים להישגים יותר גבוהים. אתם יודעים, לפני כן, במשך אלפי שנים, תמיד ההורים היו המבוגרים, היה להם מקצוע, הם לימדו את הילדים שלהם והעבירו להם את המקצוע. ברור שהיה להם יותר ניסיון. היום פתאום הדברים השתנו. באמת, ממש מהפכה. והיום, אתם יודעים, הסיסמה היא, העולם שייך לצעירים, לא לזקנים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש עוד סיסמה אחת, ש... השלטון שייך לצעירים. אני לא יודע, זה דבר חדש, אני לא יודע אם אתם עוקבים. אתם שמתם לב, המנהיג של אוסטריה, בן כמה? קנצלר אוסטריה, מה שנקרא. 31. אני לא קולט את זה. אני קורא זה בחור, בן 31, כמה הוא עבר בחיים הבן אדם הזה? הוא אדם צעיר. הוא היום עומד בראש מדינה, בראש אוסטריה. אני בדקתי קצת, מסתבר שיש יותר ויותר ראשי ממשלות ונשיאים בגילי 30 עד 40. פשוט מדהים. לפני עשרות שנים, מאות שנים, לא היה דבר כזה. כמעט כל המנהיגים היו אנשים מבוגרים. היום זה באמת מהפכה שלמה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אדם בגיל 40, 45 היום, 50, קשה לו מאוד למצוא עבודה, אתם יודעים את זה? מאוד קשה, לא כמו שהיה פעם. למרות שאולי יש לו הרבה ניסיון חיים בעבודה אחרת שהוא עבד, היום קשה, למה? אנשים מבוגרים יותר, מאוד, אני כולל גם את עצמי, אני כבר לא צעיר, מאוד קשה להסתגל לחידושים ולשינויים המהירים שקורים כל הזמן. באמת קשה. והצעירים היום הם רגילים לזה, עושים הכל בקלות, אין להם בעיה להסתגל לדברים חדשים, לכן הם מגיעים להישגים מאוד גבוהים. בהרבה מקרים, אני חוזר במיוחד בתחום מחשבים, הם אמורים ללמד גם את המבוגרים יותר. וכאן עלולה להיות בעיה. ואני אומר זה לכולנו, אני עכשיו פונה מיוחד לצעירים. אז נכון, בכמה וכמה תחומים אתם עולים עלינו המבוגרים, זאת עובדה, אני לא מתווכח על זה, זה עובדה. אז מה? אתם עלולים להתגאות. אתם עלולים לתפוס ביטחון. כן, אנחנו יודעים יותר מההורים שלנו, יותר מאנשים אחרים, ולהרגיש רגשי התנשאות. אני אומר לכם, דבר מאוד מסוכן, מאוד מאוד לזה. נכון, בתחומים מסוימים אתם עולים עלינו, אני מסכים, אבל אל תשכחו. הניסיון חיים שלנו המבוגרים הוא גדול משלכם, זה לא יעזור כלום. אדם עם עשרות שנים אין מה להשוות לאדם צעיר עם כל הידע וההשכלה והיכולת שלו, אין מה להשוות. ולא לשכוח שצעירים וצעירות עם כל הכישרונות והיכולת הם עדיין צעירים, הם בתחילת דרכם בשנים הראשונות. וברור שאלה אנשים יותר מבוגרים, זקנים, יש הרבה יותר פרי רוחני. איזה שאלה? יש להם ניסיון עצום, הם דוגמה לצעירים. למה אני אומר את זה? במיוחד בתקופה שלנו, מאוד להיזהר. וכמו שכתוב כאן לפני כמעט 2,000 שנה, להיכנע לפני הזקנים. לא להתווכח, לא לנסות לכפות לדעתכם, לא לנסות לתפוס יוזמות לא בכיוון. מה שמבקשים מכם לעשות, תעשו. תשתפו פעולה ברוח טובה בדרך הנכונה, ככה צריך שיהיה. זה היה תמיד נכון וזה יישאר נכון. ואנחנו המאמינים אמורים להיות דוגמה. כמובן שאני לא מדבר עכשיו על כיבוד אב ואם, שילדים כמובן חייבים לכבד את ההורים המבוגרים שלהם. איזה שאלה? זה מובן לגמרי, אחת מעשרת הדיברות. אבל זאת הדרך שלנו, שחלילה לא נשתווה למה שקורה בחוץ. היום לצערי המון צעירים וצעירות, גם תלמידים, בתי ספר, הם לא יודעים מה זה לתת כבוד למבוגרים. אני התקלתי בהמון מקרים של חוצפה, והם עושים מה שהם רוצים, פשוט לא יאומן. פעם אצלנו המנהלת בתיכון, תלמיד אחד פתח לה את הדלת, זרק לה איזה פצצת אשן כזאת, אני יודע, מילא לה את כל החדר באשן, איפה נשמע דבר כזה? לא עושה חשבון לאף אחד. ועוד דברים חוצפה וגסויות, פשוט מדהים. אנחנו באמת כמאמינים בישוע השני אחרים, בכל דרכנו, גם בתחום הזה, להיכנע לפני המוסמכים בקהילה. נעבור לסעיף הבא, אומר ככה. חריגו כולכם שפלות רוח בהיכנע איש לרעהו. אתם יודעים שחיילים בצבא, יש להם אפוד, אתם מכירים את זה בטח. ולפני שיוצאים למשימה, הם חוגרים את האפוד, ובאפוד יש שם את כל הציוד שהם צריכים, מים ותחמושת ודברים נוספים כמובן, הכל מה שהם צריכים, מוכנים למשימה. מה פטרוס קורא לנו? לחגור שפלות רוח. תרשימו, לשים על עצמנו, שיהיה צמוד אלינו קרוב, חלק מאיתנו, מה? שפלות רוח. כמה הנושא הזה חשוב. אני אגיד עליו כמה מילים. הנושא של שפיות רוח מופיע בכמה וכמה מקומות, במיוחד בברית חדשה, ישוע, כמובן הדוגמה שלנו. שפלות רוח זאת אחת התכונות החשובות ביותר שצריכות לנו המאמינים בישוע. שפלות זה הכוונה היא לענבה, וענבה קשורה לכניעה, להיכנע. במקום שבו אחים ואחיות באמת מתנהגים בשפלות אמיתית אחד כלפי השני, אני אומר לכולנו, זאת מעלה בלתי רגילה חיובית. למה? כשיש את הרוח הזאת של ענווה, אפשר לפתור כל בעיה בשלום בלי בעיה. פשוט אפשר להגיע להסכמה, אין אנשים שמתעקשים על דעתם, שמחליטים לעשות מה שהם רוצים, מקבלים את הדעה של אחרים, נכנעים למה שמוחלט וזהו זה. אתם יודעים, לפעמים מקבלים החלטה והיא לא מוצאת חן בעיני כולם, אז מה? אם הרוב רוצה לעשות משהו מסוים, תקבל את הדבר, תשתף פעולה, לא להתנגד. אין מקום להיקשות בינינו, באמת ברוח טובה. לכן אווירה של שפלות, גם במשפחות שלנו, גם בקהילות, אווירה בונה בצורה בלתי רגילה. אפשר לעשות דברים בלתי רגילים ברוח טובה, להגיע להישגים נפלאים. שנים רבות, אין סיבה שלא. הייתי אומר, ההפך זה הגאווה. אנחנו מדגישים, גאווה זה תכונה מאוד שלילית. גאווה שאנשים עומדים על דעתם, כל אחד רוצה איך שהוא רוצה שהדברים יתנהלו, מה אפשר לעשות? כל אחד משהו אחר, ואז יש ויכוחים, ריבות, מחלוקות, פועלי הבשר. למה אפשר? כלום, אי אפשר לשתף פעולה, אי אפשר לבנות כלום. לכן אני אומר, הנושא של שפלות רוח, באמת, זה נושא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה שמעניין, יודעים שענווה זה פרי רוחני. אחד מפירות הרוח בגלטים, פרק 5, וכולנו אמורים לגדול בפרי של הענווה. מצד שני, מה פטרוס אומר? הוא פונה למאמינים וגם אלינו, הוא אומר, תחגרו שפלות רוח. מה זה אומר? שכל אחד מאיתנו, גם בתהליך הגדילה הרוחנית, צריך להתאמץ לעשות את החלק שלו ולהשתדל באמת לנהוג בשפלות כלפי אחים ואחיות. לפעמים קורה סיטואציה, אתה מרגיש אולי להגיד משהו, לעשות משהו, לא, אתה לא תעשה. אני מקבל את הדברים. אתה מחליט. זה דורש מאמץ, אני מסכים. וזה גם תלוי בנו. אבל צריך להתאמץ ולהשתדל, ואני מסכים שבמקביל, פעולת רוח הקודש שבאנו, לאט לאט בסבלנות, הפרי הזה אמור ללכת ולגדול בחיים שלנו, ללא ספק. הנקודה השלישית שחשבתי לדבר עליה עכשיו, בפסוק הזה, פסוק 5, הוא אומר ככה, אלוהים ללצים יליץ ולענבים ייתן חן. כשאני אומר לצים, מה זה מזכיר לכם? פסוק מאוד מפורסם. תהילים א', אתם זוכרים? אשרי האיש שלא הלך בצד רשעים, בדרך חטאים לא עמד, במושב ליצים לא ישר. אז ברור לכולנו שליצים יש לו הקשר שלילי. זה חטאים ופושעים, מה שנקרא. אנשים שלילים. ליצים. מה זה לץ או ליצים? אדם לץ זה אדם שטחי, אדם קל דעת, בוטח בעצמו, מאוד מרוצה לעצמו, ויש לו נטייה לזלזל באחרים, ללעוג לאחרים, הוא מרגיש שהוא מעל אחרים. באנגלית אומרים גאוותן, proud, גאוותן, פשוט גאוותן. מרגיש את עצמו משהו. זה ליצים. ומה אלוהים אומר? אדם שמתנהג בליצנות, מזלזל באנשים וגם באלוהים, הוא לא מתייחס לאלוהים. הוא עושה מה שהוא רוצה. איך אלוהים מגיב כלפיו? אלוהים ללצים יליץ. מה זה אומר? באנגלית זה יפה, אומר, הוא יפעל נגדם. אתם פועלים בליצנות, אני אתייחס אליכם באותה צורה. אני אפגע בכם, אני אעניש אתכם על איך שאתם מתנהגים. עכשיו נבין, ככה אלוהים פועל. ואוי ואבוי למי שאלוהים פוגע בו, זה כבר דבר מאוד מאוד לא נעים. התוצאה יכולה להיות קשה מאוד, שאלוהים פועל נגד הליצנים האלה, הליצים או ליצנים. ויש לנו הרבה דוגמאות בכתובים. המן הרשע, אתם זוכרים לדוגמה, האדם השלילי הזה, זה לא הייתה בעיה ללכת לחשברוש, לקבל אישור, להשמיד את כל העם היהודי. למה? מרדכי לא משתחווה לו. ובצעת אשתו הוא הקים גם עמוד תלייה גבוה כדי לתלות את מרדכי. מה קרה? אלוהים החליט להפוך את הכל. את העמוד הזה שהוא בנה לתלות את מרדכי, יודעים שאחרי יממה תלו אותו על אותו עמוד תלייה. זה אדם שרומם את עצמו והרגישו משהו, תראו איך הוא סיים את החיים שלו. גם יש דוגמה מאוד קיצונית של נבוכדנצר, מי שמכיר, תקראו את זה בספר דניאל. האדם הזה, הוא בנה את בבל, הוא היה המלך. יום אחד הוא עולה על גג הארמון, מסתכל ככה על העיר שלו, ממרומי הארמון, והוא אומר לעצמו, אני, ביכולת שלי, בכוח שלי, בניתי את העיר הזאת. לכבודי לתפארתי. הוא עוד לא סיים להגיד את המשפט הזה, אז זוכרים מה קרה לו? האדם הזה השתגע. אלוהים פשוט פגע בו, והוא יצא מדעתו. מאוד מוזר המקרה שלו. הוא עזב את הארמון, ושבע שנים הוא נדד ביערות, בפרדסים, בחורשות, בטבע, כמו חיה. כמו חיה, שבע שנים. אלוהים הוריד אותו עד אפר, מאז שהוא רומם את עצמו למעלה. אני משהו, הוא הגיע למצב של כמו חיה. עד שהוא הכיר בגדולתו של אלוהים, ועד אם יש שזוכר את ההמשך, אלוהים אחר כך השיב אותו לארמון. כך שמי שמנסה לפעול נגד אלוהים, נשאיר לאלוהים את החשבון, אלוהים יטפל בו. אל תדעו, הוא יודע לעשות זה בצורה הטובה ביותר. לפעמים אלוהים נותן מכות קשות מאוד לבני אדם גאוותנים, לפעמים בבת אחת פוגעים בהם בצורה קשה מאוד. זוכרים גם את אורדוס, שדיבר וכולם שיבחו אותו שהוא מדבר כמו אלוהים, בום, אלוהים נתן לו מכה, נפל ותולעים אכלו את הגבייה שלו, תוך כמה ימים. מה זה בן אדם לעומת אלוהים? אלוהים ללצים יליץ, הוא גומל להם, ולענבים ייתן חן. מה זה חן? מילה אחרת? חסד, גרייס, חסד. אנחנו, בשונה מליצים, אנחנו לא בוטחים בעצמנו. זה הבדל עקרוני. כל אחד מאיתנו בוטח באלוהים, בישוע, לא בעצמנו. אנחנו משפילים את עצמנו, נכנעים לפני אלוהים, מקבלים את הסמכות שלו. ומה אלוהים עושה? אלוהים גומל לנו. איך אומר כאן, שימו לב, לענבים ייתן חן או חסד, ותודה לאל. אתם יודעים, זה הצדק של אלוהים. כל אחד מקבל איך שמגיע לו. ותודה לאל, אלוהים נותן לנו בעולם הזה המון המון חסד, ברכה, בכל מעשה ידינו. גם נותן לנו כוח, בריאות, נותן לנו חוכמה, הצלחה, בכל מה שאנחנו עושים, תודה לאל. הוא גומל לנו. לכן, בואו אני קורא לכולנו, באמת נתרגל לקבל את הסמכות של אלוהים, להיכנע לפניו. הוא גומל לנו בצורה הטובה ביותר, בנאמנות שלמה. עכשיו אנחנו עוברים לפסוק הבא, פסוק 6. השפילו נפשכם תחת יד אלוהים החזקה, למען ירומם אתכם בעיתו. כאן דורל יד אלוהים החזקה, אלוהים יש לה כוח בלתי מוגבל. אז נכון שאנחנו מקלמים הרבה ברכה וחסד, אנחנו מודים לו מעומק הלב, אלא מה? ישנם מקרים, מה אלוהים עושה עם הכוח העצום שלו, עם היד החזקה? מה הוא עושה? הוא מוריד אותנו למטה. מביא אותנו למצבים קשים. אגב, אני אומר לכולנו, בלי יוצא מהכלל, זה חלק בלתי נפרד מהחיים, שלא תהיה לי הבנות, אצל כולנו. אלוהים מחליט מתי ואיך. הוא בשלב מסוים מוריד אותנו למטה. אנחנו אמורים לעבור תקופה קשה, והייתי אומר שהרבה פעמים היא גם מלווה בהשפלה קשה. השפלה קשה, ואנחנו במצב לא פשוט. הייתי אומר, זה מבחן האמונה. די נורא קל לדבר על הדברים האלה, רק כשאדם באמת עובר משהו קשה, משפיל, הוא מבין מה אני מדבר. רק אז. השאלה הגדולה, איך אנחנו מקבלים את הקושי הזה מאלוהים, את ההשפלה, איך אנחנו מקבלים את זה? האם אנחנו נכנעים, מקבלים בתודה, או שחלילה אנחנו ממורמרים או מתנגדים? אני שמעתי לא פעם מאמינים, ובזה, זה אני חייב לומר לכם, נדעמתי, מאמינים, מאמינות בישוע, שטענו שהם היו במצב מאוד בעייתי, והם כעסו על אלוהים. לא יודע, אדם שכועס אלוהים, אני לא בטוח שהוא מאמין אמיתי. מי אתה שתכעס אלוהים? זה פשוט אבסורד לא נורמלי. מה שאלוהים מביא לך אתה לא מקבל? מה, הוא עושה טעות? מה זה המילים האלה? אני לא מבין את זה. אין כזה דבר. אם הוא מחליט תקופה קשה, משפילה, לקבל את זה, ולעבור את זה נכון. באמת, יש לנו כמה דוגמאות, גם בכתובים, כמו יוסף, הוא דוגמה יוצאת מהכלל. האדם הזה, אדם מאוד חיובי, אנחנו יודעים. האחים שלו שנו אותו, כינו בו. מכרו אותו עבד. תחשבו, אדם צעיר מגיע בתור עבד למצרים. ארץ זרה, בלי משפחה, בלי קום. קשה בכלל לדמיין את זה. והוא עבד בבית פוטיפר, והוא נאמן והכל בסדר. ובגלל הנאמנות שלו, לנו מושלח לבית הסוהר, לתחתית של התחתית. ברור שאלוהים הרשה את הדברים האלה. אם אתם תקראו על חיי יוסף בספר בראשית, אתם לא תראו פעם אחת שיוסף התלונן. שום מילה, אני לא קראתי. הוא קיבל את הכל. בצור היה שנתיים, מי שזוכר שם. לא פשוט. גם שם אלוהים ברך אותו. אבל מה קרה? הגיע הזמן, אלוהים העלה אותו מהתחתית לגדולה, המשנה לפרעו. באופן מעשי הוא בעצם הניג את כל מה שקרה בפרעו, מבית הכלא. יש לנו דוגמאות אחרות כמובן, רשמתי לי כאן כמה דוגמאות, כמו לדוגמה איוב כמובן. איוב גם אמר דברים שאנחנו צריכים לאמץ אותם. איך הוא אמר לאשתו? רק את הטוב נקבל מאלוהים, את הרע לא נקבל. אני היום, אני חייב להגיד שאני לא אוהב להשתמש במילה רע. להבנתי, בחיים שלנו אין רע, אלא אם אנחנו מביאים על עצמנו רע. זה סיפור אחר. אלוהים, כל מה שהוא עושה עבורנו, זה לא רע, זה טוב, למרות שלפעמים זה קשה, אני מסכים, זה לא רע. איוב לא הבין למה הוא איבד את הכל, אבל הוא אמר, אדוני נתן, אדוני לקח. איזה גדלות של בן אדם, נשאר בלי כלום, כולו מלא שכין. יהי שם אדוני מבורך. איזה גדולה, למה זה אנשים כמונו? יוסף, איוב, ישוע. ישוע השפיל את עצמו עד מוות. זוכרים מה הוא אמר? לא רצוני, כי אם רצונך הוא נכנע לגמרי. עד מיטת הצליבה. ולאם הגביא אותו, נתן לו שם על כל שם. יש עוד דוגמאות נוספות כמובן. כך ש... אנחנו צריכים לצפות לא פעם בחיים, אני אומר לכולנו, לתקופות קשות, לא להתפלא שזה קורה. והמבחן האמיתי לעבור את זה נכון, לקבל את זה עם כל הקושי, לקבל את זה בתודה, שזה רצון אלוהים. ומה כתוב כאן? הוא ירומם אתכם בעיתו. מתי זה בעיתו? את זה זמן. מתי? האם בהכרח בעולם הזה? לא, לא בהכרח. לא בהכרח. יכול להיות שכן. אם יוסף זה קרה, גם איוב, באחרית ימיו הוא קיבל הכל כפול, לא תמיד זה בעולם הזה. כשאני חושב על פולוס, לפי מה שאני מבין מהברית חדשה, מרסי השליחים והאיגרות, האדם הזה עבר חיים מאוד מאוד קשים, ועד כמה שניתן להבין, בסוף הוא הוצא להורג. הוא לא הגיע לגדלות בעולם הזה, לא, הוא הוצא להורג. סיים את חייו על קידוש שם ישוע. אבל אלוהים מחליט. אלוהים מחליט אם בעולם הזה להפסיק מצב מסוים או שימשך הלאה. שוב, הוא מבטיח שזה לא יהיה מעבר ליכולת שלנו. את זה לזכור. כשאני חושב לפעמים על לעזר והאיש העשיר, לעזר הזה, לפי מה שמתואר, הוא סבל כל הזמן השפלה וחרפה וכאבים עד יומו האחרון. ואז בבת אחת הכל משתנה. אז גם פולוס עבר דברים מאוד קשים, אבל איך הוא אומר בסוף האיגרת של שנייה לתימותיוס? ואתה שמעו לי כתר הצדקה. אז נכון, פולוס סיים את חייו לפני כמעט 2,000 שנה. הסבל שלו כבר הסתיים מזמן. הוא מחכה לקבל את כתר חיי הנצח. אנחנו יכולים להיות בטוחים, כל אחד מאיתנו, מי שנאמן, מקבל הכל בתודה, בהבנה, יזכה לקבל את כתר חיי עולמים לנצח. זאת התקווה הכי גדולה שלנו, שאמורה ללוות אותנו כל ימי חיינו. בואו נעבור לפסוק השלישי לערב. הוא אומר ככה, השליחו עליו כל יהבכם, כי הוא ידאג לכם. מה זה יהבכם? הייתי אומר, כל הדברים שמעסיקים אתכם. אתם רוצים כל הדאגות שלכם? זה יהבכם. ומה פטרוס קורא למאמינים? את כל מה שמעסיק אתכם, הכל, תשליחו אליו. למה? הוא ידאג לכם. לכל אחד מאיתנו, בכל גיל, יש דברים שמעסיקים אותנו. לפעמים יודעים, ילד בית ספר יסודי, אני יודע, הוא מאוד מודע לאיזה בית ספר תיכון הוא ילך, איך יקבלו אותו, לאיזה מגמה, איך זה יתפתח, מה ללמוד וכך הלאה, זה מעסיק אותו טבעי. אדם לפני גיוס, איפה הוא יהיה בצבא, באיזה יחידה, מקבל להצליח ולהתקדם לתפקיד מסוים, זה מעסיק אותו טבעי לגמרי. אדם משתחרר, חושב על לימודים, על עבודה, על נישואים, שאלות רציניות, מגורים, זה מעסיק אנשים, אני מסכים, כולנו. בשלבים שונים בחיים, דברים שונים. מה הבעיה? הבעיה שהדאגות האלה עלולות לחסות עלינו, עלולות לבלוע אותם. אנשים בעולם, אני יודע, כשהם נמצאים בתקופה מיוחד של מצוקה, שדבר שמאוד מטריד אותם, קשה להם לישון בלילה. הם לא יודעים מה יהיה. עכשיו, אדם הולך לפתוח עסק, הוא לא יודע מה יהיה. או שהוא יסגזג, או שיפול, יכול להפסיד המון כסף. להסתבך לגמרי, בהרבה דברים אחרים. אנשים מאוד מוטרדים. אנחנו נקראים, עדי פטרוס, לא לדאוג. לא לדאוג. את כל הדאגות שלנו, את כל הדברים שמעסיקים אותנו, להשליך לפני אבינו שבשמיים. ולהאמין שהוא ידאג לנו. עכשיו, אני רוצה שנבין את הנושא הזה. זה נושא מאוד עקרוני וחשוב שנוגע לכל אחד מאיתנו לגבי העתיד. לא יודעים מה יהיה, אני מסכים, אלוהים יודע. לא יודעים בדיוק מה יהיה. אלוהים יודע את הכל. הרש אומר, דיו ליום צרתו, תשנו בשקט. וישוע אומר לנו, בעיניי זה מצווה, אל תדאגו מה תאכלו, אל תדאגו מה תשתו, אל תדאגו מה תלבשו, איפה תגור, אין מה לדאוג. זה לא נכון. לנו כמאמינים, אני אומר, זה אחד הזכויות שלנו, אנחנו לא צריכים לדאוג. אני לא מכיר ילד שדואג ומוטרד מה יהיה לו לאכול וללבוש. אני לא מכיר. יש לילד הורים, הוא יודע שההורים ידאגו לכל מה שהוא צריך. אתה צריך משהו לבקש מההורים, הוא יודע שהוא בתור יקבל את זה. זה לא מפריע לו לישון בלילה. ולנו יש מישהו יותר אמין מאיתנו ההורים, אבינו שבשמיים. עכשיו, מה ישו אומר לו? אל תדאגו, במקום לדאוג מה לעשות, הוא אומר לנו גם, תדרשו את מלכות אלוהים בראשונה. אני אומר לכם, זה אחד הסודות להבנתי, ואני שוב מדבר מתוך ניסיון של עשרות שנים. אם אנחנו, ואני שם את המילה, אם, שמים את מלכות אלוהים במקום הראשון בחיים שלנו, מתי, אתם יודעים, כל הזמן, לפני כל דבר אחר, אנחנו לא צריכים לדאוג על שום דבר. על שום דבר. מה, ישוע לא יודע שאנחנו צריכים בגדים? מה, הוא ייתן להיות עירומים? הוא לא יודע שאנחנו צריכים לאכול? מה, נהיה רעבים? אנחנו לא צריכים מקום לגור בו? אז הוא יודע את כל הדברים האלה עוד לפני שפונים אליו. והוא מבטיח, ישוע אומר, אתם תקבלו את כל הצרכים שלכם. לכן גם את זה, פולוס אומר לפיליפים, אל תדאגו בפיליפים, פרק ד' בלי, כי בתפילה ותחנונים עם תודה, תודיעו את כל משאלותכם לאלוהינו, לאבינו שבשמיים. את כל המשאלות. גם פה, השליחו עליו כל יהבכם. לא פעם דיברתי עם אנשים, אומרים לי, אתה יודע מה, מה, אני צריך לפנות לאלוהים בדברים הקטנים שלי, אני כאילו מטריד אותו. איזה מטריד? כל דבר שמעסיק אותנו, מטריד אותנו, מפריע לנו, לפני אבינו שבשמיים. יש מי שיותר בטוח מזה? ולמה אני אומר את זה? אני יודע שלא פעם בחיים באמת יש מצבים מסובכים, אני מסכים. גם לי קרה כמה מקרים, תאמינו לי, הייתה לי בעיה ואין לי שום פתרון. בקצה אופק לא ראיתי פתרון, תאמינו לי. שום דבר. מה נשאר לעשות? להאמין. אני להתפלל, אנא אבינו שבשמיים, תפתור אותה את הבעיה, אני לא יכול לעשות כלום, לא יודע מה יהיה. אני חסר אונים. אני יכול לומר לך ניסיוני, וכל מאמין בוגר יודע, פעם אחת לא התאכזבתי. אני אומר לכם בגילוי לב, פעם אחת לא. תמיד אלוהים נאמן. איך כתוב? מאלוהים יפלא דבר? זה שלנו נראה דבר כמה מסובך. הוא יכול לפתור בקלות, הוא אלוהים. הכל בידי אלפים, הוא משנה דבר קטן, וכל התמונה מתהפכת בבת אחת, וזה קורה. לכן הוא אומר, השליחו עליו כל יהבכם, הוא ידאג לכם, לבטוח בו. ולמה אני מדגיש את זה? אנחנו למדנו גם באיגרת יעקב פרק א', ואני מצא לכולם לזכור את הדברים האלה, הייתי אומר שזה הזהרה, שלא יהיו לנו ספקות. אלוהים רוצה בצדק שנבטח בו בצורה שלמה. יש דבר שהוא לא יכול לעשות? אם אני מטיל ספק, אני מטיל ספק ביכולת של אלוהים. הוא לא מוכן לזה. מה, יש דבר שאלוהים לא יכול לעשות? לכן יעקב גם מזהיר אותנו שמי שיש לו ספק, הוא לא יקבל דבר. כשנבין את הדבר הזה. עכשיו, זה דורש מאמץ רוחני, אני מסכים, ואמונה לבטוח באלוהים. מה אומר ישוע? יהיה לכם כאמונתכם. כשאנחנו באמת מאמינים ובוטחים בו, אלוהים ייתן את התשובה הנכונה, שלא יהיה ספק בכלל. והייתי רוצה לומר, צריך בדבר הזה ניסיון. אני אומר לכם, אין כמו התנסות. פעם, פעמיים, שלוש, עשר, עשרות פעמים, אתה רואה כל פעם את הנאמנות של אלוהים, זה פשוט מדהים. פעם אחר פעם. וזה רק מגביר את הביטחון, את האמונה בו, שאתה יודע שזה ככה. זו אחת הסיבות שאני, מי שמכיר אותי, אני אדם מאוד אופטימי, אני יודע, הכל מסתדר. איך? אני לא יודע תמיד. אבל תודה לאל, אלוהים יודע. ולבטוח בו, הוא לא מאכזב אף פעם. והייתי רוצה לסיים ולומר, הפסוק שאני גם מאוד אוהב אותו ממה שפולוס אומר, כל הדברים, נזכור את זה, פועלים ביחד לטובת אלה שאוהבים את אלוהים. הכל פועל לטובתנו בחסד אבינו שבשמיים. אני מעדיף לעצור כאן עכשיו, מספיק חומר למחשבה.